שקשור לאות התשובה, כשאנחנו נגיע לפסקה בפרק י' ד' א', אבל הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא כללי יותר, שקשור אולי יותר למבוא, מה הייחוד של אורות התשובה ביחס לשאר ספרי התשובה. יש לנו ברוך השם בספרות המחשבה שלנו הרבה פרקים, יש לנו הלכות תשובה לרמב"ם, יש ספר שלם שערי תשובה לרבינו יונה, יש שער התשובה בחובות הלבבות וכדומה. כלומר הנושא של תשובה מלווה כמעט את כל ספרי המחשבה, בגלל היותו לאחד הנושאים המרכזיים, הייתי אומר, ביותר של התורה או של היהדות. זה אולי גם מסביר, הרמב״ם במצוות שלו לא מונה את התשובה כמצווה. אצלו המצווה זה להתוודות, שיתוודה אדם. אז נאמרו על זה הרבה תירוצים. הרב קוק אמר שהסיבה, וזו אולי אותה סיבה שהרמב״ם לא מנה את ארץ ישראל לשוב הארץ כאותו מצווה מתרי"ג מצוות, כי אחד הכללים של הרמב״ם בספר המצוות זה שמצווה שכוללת את כל התורה כולה לא מונים אותה. וכיוון ששקולה, ארץ ישראל שקולה ככל המצוות, או אותו דבר תשובה, תשובה זה מצווה שהיא שייכת, קשורה לכל התורה כולה. יש פירוש יפה של המשך חוכמה, שהוא רוצה להגיד בהברקה אולי, הייתי אומר. מה זה תשובה? אדם חילל שבת, ועכשיו הוא חוזר בתשובה, מה הוא עושה? הוא מפסיק לחלל שבת. אז מה, זה לא מצווה מיוחדת. המצווה הזאת הרי לא לחלל שבת, הוא אומר, הייתה כבר קיימת קודם, לכן הוא מסביר שהרמב"ם אומר, מה שהתחדש פה במצווה הזאת זה שאדם צריך להתוודות. להתוודות, אבל להפסיק לחלל שבת, זה בלאו הכי, האדם מצווה גם בלי החטא שלו. טוב, בכל אופן, כשאנחנו רואים בחז"ל את העניין הזה של תשובה, ואני מתחיל דווקא מהסוף, אז יש שורה שלמה, אני עוד לא הגעתי, עוד לא הגענו לדף שיש לכם, יש שורה שלמה של מאמרי חז"ל שהם אומרים את גדלות חשובה, ובעצם פותחים תמיד במילה גדולה תשובה, בגדלות של התשובה. אז יש כאן אצלי לפחות רשום 2, 4, 6, 8 דברים שהפתיחה שלהם בחז"ל זה גדולה תשובה. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שזדונות נעשות לא כשגגות, כסדונות נעשות לו כזכויות אפילו, שמערכת שנותיו של אדם, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לא ולכל העולם כולו, גדולה תשובה שמעקת גזר דינו של אדם. אנחנו רואים שחז"ל מצד אחד מעמידים את התשובה באמת במצב מאוד מאוד עליון, אבל בואו נרד רגע מהפסגה הזאת הגדולה של חז"ל ונרד לעולם המעשי שלנו, מבחינה פילולוגית. תראו, כל מילה בעברית יש לה שורש, פועל. תשובה זה שין ואב בית, זה המקור הראשון שיש לכם בדף שלכם. שוב, שוב זה הפועל של תשובה. אנחנו רואים שמכל הפעולות שבן אדם עושה כשהוא מתקן את החטא שלו, חז"ל, התורה קוראת לזה תשובה, ושבת עד השם לוקחה כי תשוב אל השם. היא לא משתבשת בשום פעולה אחרת. כי בסך הכל האדם אפשר להגיד לתקן, אפשר להגיד להתעלות, אפשר להגיד להשתלם, למלא חיסרון, או כל מיני דברים אחרים. אבל כפי כן, הפירוש המילולי למשל של חטא, של חטא זה חיסרון. כך לומדים מדברי בת שבע, שאמרה לדוד, והיינו אני ושלמה בני חטאים. אם אדוניהו, אם לא, אז אנחנו חטאים במובן של חסרים. אז חטא זה חיסרון. אז אם זה חיסרון, אז זה מילוי. משלים או משהו כזה, לא. מה פירוש המילה בעברית? פשוט בעברית, לכן לקחתי מהמילון של הפועל שוב. אז תראו במספר אחד, יש כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה זה חזר, בא למקום שיצא ממנו. ואני לא מביא שלוש דוגמאות מהתורה, מהתנ"ך. דוגמה ראשונה זה מהיונה של נוח. כתוב, ותשוב אליו היונה אל התיבה. עכשיו, היונה, לפני שנוח שלח אותה, היא הייתה בתיבה. נוח שלח אותה מהתיבה, ועכשיו היא, מה היא עושה? היא שבה, לאן היא שבה? לאותו מקום שהייתה קודם. אותו דבר, כשיעקב אבינו אומר, ושבתי בשלום אל בית אבי, יעקב אבינו היה בבית הוריו, ברח מעשיו. עכשיו הוא אומר, שבתי, עוד פעם, לאותו בית שאני הייתי בו, התרחקתי ממנו ואני חוזר אליו. ירמיהו אומר, ושבו בנים לגבולם. ובכן, עם ישראל היה בארץ ישראל, גלה מארצנו, ועכשיו שבו בנים לגבולם, לאן הם שווים? לאותו מקום שהייתי בו קודם. טוב, אני לא אביא עכשיו את הגדרות האחרות, אבל זה העיקרון הזה פשוט לנו, שתשובה זה תמיד לשוב למצב קודם. עכשיו, לפי זה, אם נתפוס את המושג של תשובה בהצמדות לפירוש המילולי שלו, אז יוצא שבעצם כמה אנחנו צריכים להגיע לכמה מסקנות שהן לא כל כך מחמיאות, הייתי אומר. טוב, אז קודם כל אנחנו רגילים בדרך כלל לכנות בעלי תשובה כל מיני אנשים חילוניים. חילוניים שלא קיימו מעולם תורה ומצוות, כן? ובגלל כל מיני סיבות, לא משנה, חזרו בתשובה. אנחנו אומרים בעלי תשובה. אבל אנחנו לא נקרא אף פעם לדטלש, מה שנקרא, כן? דתי לשעבר שהחליט לחזור לדת, אנחנו לא נקרא לו בעל תשובה. אני יודע מה. אבל בעצם לפי האמת זה צריך להיות הפוך. כי החילוני הזה מעולם לא קיים תורה ומצוות. אז אם ביום מן הימים פתאום הוא הגיע לכלל דעה שצריך לקיים תורה ומצוות, והוא מתחיל לקיים תורה ומצוות, יפה. אבל הוא לא שם. הוא לא חזר למקום שהיה בו קודם, הוא מעולם לא היה שם. הוא מתחיל דרך חדשה. לעומת זה דתי שהתפקר נניח, כן? אז הוא היה, התרחק, ועכשיו הוא באמת בעל תשובה, הוא באמת חוזר. אז קודם כל אנחנו צריכים לכאורה לתקן את כל המושג שלנו. בעל תשובה זה יכול להיות רק אדם דתי, שקיים תורה ומצוות, ועכשיו הוא הפסיק והוא חוזר. זה דבר ראשון. הדבר שני, כיוון שחטא, אם אני אומר שכל תשובה יכולה להיות רק אם יש לפני החטא, כן? וחטא זה תוצאה של הבחירה החופשית של האדם, והבחירה החופשית זה הרי דבר מקרי. זה לא דבר שמוכרח להיות. כל מידי שמיים חוץ מירת שמיים. לא מוכרח להיות, ממילא יוצא שהתשובה זה לא דבר קבוע, אלא דבר מקרי, זה מסקנה שנייה. אבל המסקנה השלישית, וזה תראו במספר שתיים שלכם, או אולי לפני כן אני אקדים. אנחנו מחלקים את המצוות לחלקים שונים, ממיינים אותם בקבוצות שונות, את מצוות תעשה ולא תעשה, מצוות התלויות בארץ ומצוות שאינן תלויות בארץ וכל מיני דברים. יש חלוקה שונה של המצוות. אחת החלוקות זה לדווקא לשלושה חלקים, זה מצוות חובה שאדם חייב לקיים אותם, נניח להניח תפילין בבוקר או לקרוא קריאת שמע או לעשות קידוש בשבת או ארבע כוסות בליל הסדר או לשבת בלילה הראשון לפחות בסוכה וכולי לאכול כזית מצה. זה מצוות חובה שבן אדם צריך להכניס את עצמו לחייב, מחויב לעשות אותה. זה סוג אחד, זה לכאורה המצוות בדרגה אולי הגבוהה ביותר. סוג שני של מצוות זה מצוות שנקרא להם רשות, שבעצם בן אדם לא חייב, אולי כל החיים גם לא יקיים אותם. נניח שילוח הקן, מעקה, מישהו מכם פעם קיים מצוות מעקה? לא. או כל מיני מצוות שאדם לא חייב, יכול כל החיים לעבור את כל החיים בלי לקיים אותם. אלא התורה אומרת בסיטואציה מסוימת, במצב מסוים, אז מי שעושה את זה מקיים מצוות עשה. יפה. אז אני קורא להם מצוות רשות, זה כבר כאילו דרגה ב'. ואחר כך יש סוג שלישי, שזה מצוות שאני קורא להם בדיעבד, שעדיף שאדם לא יקיים אותם. וישיר את הגזלה אשר גזל למשל. זו מצוות עשה. רק כדי לקיים אותם אדם צריך לגזול, נכון? אז אדם לא יכול להגיד כמו רבי עקיבא בשעתו, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא כתוב זה לידי והקיימנו, כן? או למשל המצווה שהבאתי לכם במספר 2, מצווה רש כף ב' בספר המצוות של הרמב״ם, הציווי שנצטווינו לגרש בספר דווקא אם נרצה לגרש, אם נרצה לגרש, כן, והוא אומרו התעלה וכתב לה ספר קריטות, כתב לה ספר קריטות. אז בצד אחד אנחנו אומרים שכל המגרש את אשתו מזבח מוריד עליו דמעות, ואנחנו אומרים ששמו של הקדוש ברוך הוא בסוטה שנכתב בקדושה ימחק על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו רואים שזו מצווה שעדיף שאדם לא יתקרב אליה. אלא אם הוא לא יכולים להסתדר או איזושהי סיבה שהיא ונאלצים וכולי, אז יש מצווה להתגרש, אבל המצווה הזאת היא מהמצוות של מקורנם בדיעבד, שעדיף לא לקיים אותה. לכאורה מצוות התשובה בעצם היא בקטגוריה הזאת. לכאורה היא בקטגוריה הזאת. אם אני אומר שתשובה זה אחרי שאדם חוטא, הוא חוזר בתשובה. עדיף שלא יחטא ולא יקיים תשובה. אז לכאורה יש כאן פער עצום בין מה שראינו בהתחלה, גדולה תשובה וגדולה תשובה וגדולה שבח כזה גדול לעניין של תשובה, כן? ומצד שני, אנחנו רואים שבסך הכל, אם אנחנו מדרגים אותה במצוות, היא דווקא נמצאת כאילו במצווה הנמוכה ביותר. אז אני מבין שהשיעור עד 7:15? כן. אז טוב, זה אני מעמיד את זה בתור שאלה, איך, כלומר, איך מצד אחד תשובה כפי שאמרנו, ומצד שני הפער וכו'. אבל אני רוצה לעבור עוד להמשך, וכאן אנחנו, כיוון שאתם לומדים מאורות התשובה, אז אנחנו עכשיו נכנסים כתוב אתכם, זה 4, כן? לא, כן, 4 לפסקה, לקטע מתוך אורות התשובה. ובכן, בוא נלמד, פשוט נלמד את הדברים ונראה מה זה שייך לנושא שאנחנו עוסקים בו. ובכן, כותב הרב קוק כך, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשה, כדי, אני קורא ואני מיד אסביר, לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות במחשבות הקטנות. טוב. אז קודם כל נראה את המשפט הראשון. כשם שצריכים להעלות את המידות במחשבות הרעות לשורשן כדי לתקן ומכה. טוב, אם אני הייתי מנסח את המשפט הזה במקום הרב קוק, הייתי מנסח את זה בניסוח מתמטי פשוט, כמו שצריכים את המינוסים של האדם להפוך לפלוסים. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. אבל בואו נראה בכל אופן, כיוון שהרב קוק כתב בלשון עשירה, והאמת היא הוא כתב את זה בלשון עשירה כי הוא רצה להכניס בתוך המשפט, מעבר למה שאני אמרתי, עוד הרבה רעיונות שבמילים שלי הם לא נמצאים, לא במינוס ולא בפלוס. אגב, יש תכתובת מעניינת בין הרב קוק למאיר בר אילן, אז הוא היה ברלין, הוא היה לו עיתון, והוא ביקש מהרב קוק שישלח לו מאמר, והוא שלח לו מאמר, הוא אמר שהמאמר הזה הוא קצת קשה והוא רוצה לשכתב אותו. אז הרב אמר, טוב, תשכתב לי אותו. הוא באמת שכתב את המאמר והתפיס. הוא שלח את זה לרב קוק, הרב קוק אמר, זה נחמד מה שעשית, אבל במה שכתבת לא כתוב כל מה שאמרת. אז בואו רגע, אני אתן לכם סתם דוגמה, קצת כאן תרגיל, כמו שאומרים, מהמשפט הזה של הרב קוק. אז קודם כל יש לנו כאן לעלות. טוב, מחשבות ומידות רעות, זה פשוט, עברית פשוטה. נכנס כאן השורש לשורשן, כדי לתקן ולמתק. יש לנו כאן בעצם ארבע מילים שאנחנו צריכים לפצח אותם, כדי להבין את מה שהרב קוק רוצה כאן להגיד. אז אמרתי לכם, בעברית פשוטה, הרב קוק אומר, כמו שצריך את הרע שבאדם להפוך לטוב, זהו, גמרנו, אמרתי את המשפט. אבל יש כאן מה לעלות וכו' וכו'. אז תראו, יש כאן עומק במשפט הזה, ואני אומר אותו דווקא כדי שתבינו שהרב קוק לא כתב סתם מליצות או אני יודע מה, אלא כל מילה שקולה ומדודה. אז קודם כל נתייחס למילה להעלות, להעלות. אנחנו מדברים כאן באדם שחטא לכאורה. כן, מאיפה באו לו מחשבות ומידות רעות? כן, הוא חטא, יידרדר. מה שאנחנו אומרים, יידרדר. עכשיו, אנחנו אומרים שכל המושגים שיש לנו בהוויה שלנו, מוסר ומצפון וישרות ורגישות וחוש אמת, כל הדברים האלו, אנחנו רואים שזה לא מתחיל באדם. הדברים האלו לא מתחילים באדם. מקורם במקור העליון. יש למעלה בעולם העליון, יש מוסר אלוקי וצדק אלוקי ואמת אלוקית וכולי, הכל שם בלמעלה, בשורה למעלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בשפע הגדול שהוא משפיע בעולם, אז הוא לא משפיע רק מים ולחם וחמצן וכל מיני דברים כאלו, שהוא ודאי מצביע לכל חי רצון, אלא הקדוש ברוך הוא גם משפיע על האדם. והביא לכם פסוק אחד בקהלת אולי שמבטא את הדבר הזה, אשר עשה האלוקים את האדם ישר. שלמה המלך אומר, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, פירוש הדבר שאם יש ישרות באדם, זה לא שהאדם ירש את זה מאבותיו או שזה הוא עשה אותם, אלא הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע האדם את מידת הישרות, את המצפון, את המוסר, את האמונה. כל הדברים האלו מקורם למעלה, מהמוסר האלוקי, מהישרות האלו וכו', והם יורדים אלינו ונמצאים אצלנו בפוטנציאל, ואנחנו בחיים שלנו צריכים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. עכשיו, כשאדם מקיים מצוות, מה זה מצוות? זה לקיים את רצון השם. אני לא אכנס כאן עכשיו לנקודה הזאת, שהוא למעשה מקרב את כל המידות האלו כלפי מעלה, אל המקור שלהם. כלומר, אדם הוא אמיתי, כשהוא שיקר, אז הוא התרחק. הוא התרחק מהאמת האלוקית. עכשיו, כשהוא חוזר בתשובה, אז הוא בעצם מעלה את החטא הזה, מחזיר אותו אל השורש, אל המקור האמיתי שלו, שם למעלה וכדומה. אז זה נקרא להעלות את המידות והמחשבות הרעות אל השורש שלהם. עכשיו, למתקן ולתקנן זה פשוט, שאדם חוטא הוא עושה שני דברים. א', הוא מקלקל, ב', אמרנו כבר כל חטא זה חיסרון. הוא מקלקל משהו, כן? הוא מחסיר והוא מקלקל. אז לתקן, הכוונה היא את מה שהוא שבר, כן? מה שהוא שבר, מה שהוא קלקל, או קלקל זה לא טוב כי זה לא יסתדר לי מה לתקן, אבל מה שהוא הייתי אומר איך זה נקרא ההפך מלמתק זה להחמיץ או משהו כזה. זאת אומרת, בסך הכל יש אולי זה ימחיש לי קצת בשם הגאון מבין לה, מה זה דין וחשבון. אדם עתיד, אדם ייתן דין וחשבון. אז אומר הגאון מבין לה שדין וחשבון זה כשאדם נניח בביטול תורה, אדם בטל תורה, הוא בעצם עשה בזה שתי פעולות. או ההפך, אדם עשה עבירה, הוא עשה שתי פעולות. א', פעולה שלילית, כן? על זה יהיה לו דין, נכון? אבל באותו זמן שהוא עשה את העבירה, הוא יכל הרי לקיים מצווה. אז עם זה התחשבנו איתו, ככה משהו כזה. אז זה בערך לתקן ולמתק. למתק זה להוסיף. להוסיף טעם יותר ממה שהיה, ולתקן זה את השברים לחבר. טוב, אז זה המשפט הראשון, אבל אנחנו ננסח אותו עכשיו. בשבילנו שיהיה לנו יותר קל בניסוח פשוט, אני אנסח את זה עוד יותר פשוט, אז נאמר ככה, כמו שאדם צריך את המינוסים שלו, מבחינה רוחנית, מוסרית כמובן, להפוך לפלוסים, כך כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו בפסים. בפלוסים, אבל בפלוסים קטנים. בפלוסים קטנים. אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן, להעירם באור של גדולה. ובכן, יש לאדם שתי משימות. משימה אחת זה את המינוסים שלו להפוך לפלוס, המשימה השנייה זה את הפלוס הקטן שלו להעלות, להרים, לגדל אותו לפלוס יותר גדול. אתן לכם דוגמה פשוטה ובזה נסיים. שפת צדקה למשל, אז מינוס זה שאדם לא נותן צדקה, כן? פלוס קטן זה מישהו דופק בדלת, פותחים את הדלת, כן? אפשר לקבל, אתה מכניס את היד לכיס, נותן לו שלום, סוגר את הדלת ולך הביתה. זה קיים מצוות צדקה, אבל בקטנות. חז"ל אומרים שהנותן סלע לעני מתברך בחמש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11. יש אפשרות אחרת, דופק עני בדלת, אומרים לו, בבקשה, יהודי, תיכנס. איפה אתה בא, תעייף, שב, נותנים לו לשתות כוס תה, מתחילים לדבר איתו, הוא שופר את המר ליבו, מחזקים אותו וכו', וזה וזה וזה. גם זה צדקה, אבל כמובן זה במידה גדולה. הוא אדם מתפלל ככה איכשהו, ככה חפיף נניח. יש אחד שבכלל לא מתפלל, אז זה מינוס. אחד מתפלל בצורה חפיפניקית, אז זה פלוס קטן, והוא פתאום מתחיל להתפלל בכוונה פלוס קטן. אז כמו שככה, גם ככה. עכשיו השכן אנחנו עכשיו נכנסים. להעירה באוסק, וכשם שמועילים לעולם. זה ודאי, ברור לנו שאם יש משהו שלילי ואנחנו הופכים אותו לחיובי, אנחנו מביאים תועלת לעולם, נכון? מעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר, מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות, כשעולות המחשבות הנפולות, כך ויותר, הקטנות כשעולות לאור הגדולה. לפעמים בניסוח הקצר שלנו הייתי אומר, שהרב קוק כאן אומר, כמו שמועילים לעולם שאת המינוסים אנחנו הופכים לפלוס, כך ויותר אנחנו מועילים ומטיבים לעולם שאת הפלוסים הקטנים אנחנו מעלים לפלוסים גדולים יותר. עכשיו הוא מביא עוד הבדלים. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת. תראו, להפוך מינוס לפלוס זה דבר שיש לו התחלה בסוף. אדם חילל שבת למשל, כן, הוא אומר, הוא יכול עושה בתשובה, לא משנה, הוא רוצה לשמור שבת, אומרים לו, קח שמירת שבת כהלכתה, או משנה ברורה בחלק ג', תלמד את כל ההלכות, תקיים אותם, אתה שומר שבת. אדם, המטבח שלו לא כשר, הוא רוצה כשר, נדיב אותו הלכות כשרות, כן, בשר וחלב וכו' וכו', והוא מכשיר את המטבח, עושה שתי מערכות כלים וכו', וקונה בשר כשר, וזהו, גמר עם העסק. וככה בכל דבר אחר, את המינוס לפלוס, יש לו התחלה, אני יודע מאיפה זה מתחיל, אני יודע מאיפה זה נגמר. אבל פלוס, פלוס קטן, להעלות אותו לפלוס גדול, הוא אין לו סוף. כי אין סוף לשלמות. כוונה בתפילה, אז אין לזה סוף. צדקה, מעלות בצדקה, גם כן, אין לזה סוף. ולכן הוא אומר שהעלאת דברים קטנים לגלות אינה פוסקת בכל עת וכל שעה. אני לא יכול להגיד ברגע מסוים, ברוך השם, מציתי את מצוות הצדקה, כן? לא. מציתי את מצוות תלמוד תורה, לא. זה דבר שאין לו הפסק. עכשיו, עד כאן הכל יפה, נחמד. וכאן אנחנו מגיעים לאיזושהי פסקה שהיא בעצם סותרת את כל מה שאנחנו קודם אמרנו על הפירוש המילולי של המילה תשובה. כי לפי דברינו, תשובה יכול להיות, תשובה היא מחטא, כן? ולכן רק אדם חוטא יכול להיות בעל תשובה וכו' וכו'. וכאן בא הרב קוק ואומר לנו שעלת פלוס, פלוס קטן ופלוס גדול היא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים, שימו לב, צדיק גמור זה צדיק שאין בו חטא, אם יש בו חטא אז זה לא גמור, כן? ואם על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. כלומר אומר הרב קוק שבעצם גם צדיק גמור יכול להיות בעל תשובה. אבל לכאורה אם נלך לפי התסמדות למובן המילולי של המילה תשובה זה לא מסתדר. תראה מה זה תשובה, כפי שהמילון אומר לנו, לשוב אל מקום, מצב שהייתי בו קודם. פלוס קטן, פירושו של דבר שאדם נמצא, אז זה נכון, אם אדם היה צדיק, היה בפלוס 200 נניח, ועכשיו הוא ירד לפלוס 10. ועכשיו הוא חוזר עוד פעם להיות בפלוס 200, אני יכול להגיד שהוא בעל תשובה, כי הוא חזר. אבל אנחנו מדברים על אדם שהוא התחיל מפלוס 10, ואת העלה ועלה 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 את הפלוסים שלו למעלה ולמעלה, וזה דבר שאין לו סוף, אומר הרב קוק. והדבר הזה, אדם נקרא בעל תשובה. איך יכול להיות בעל תשובה? הוא בחיים שלו לא היה בפלוס 50. בפלוס 200, הוא אף פעם לא היה שם. עכשיו הוא הגיע לשם. אז הוא התעלה לשם, זה נכון, אבל הוא לא שם, הוא לא בעל תשובה. אז איך, זאת השאלה שעומדת לנו, איך בכל זאת צדיק גמור, שאין לו חטא, כן? הוא יכול להיות בגדר של בעל תשובה. טוב, אז כדי שנבין את זה, וכאן אנחנו בעצם כבר נכנסים לאורות התשובה. תראו, כל מה שדיברנו עד עכשיו על מינוס לפלוס זוהי התשובה הרגילה, הקלאסית, שהרמב״ם דיבר עליה בהלכות תשובה, ורבינו יונה, ורבות הלבבות, אדם שחטא ועכשיו הוא חוזר בתשובה וצריך להתוודות, לא יודע כל מה שלעשות. אז זה, עד כאן זה בסדר, מינוס לפלוס זה התשובה הרגילה. החידוש של הרב קוק הוא כאן, שגם פלוס קטן לפלוס גדול הופך להיות תשובה, ואנחנו רוצים להבין איך. אז בוא, אנחנו עכשיו נחזור אחורה, עד בריאת העולם, ואולי קצת לפני כן. אז אני אשתמש כאן בכמה מדרשי חז"ל כדי ליצור את התשתית, ואחר כך עליה אנחנו נבנה את הרעיון שמסביר את הדבר הזה. תראו, בששת ימי בראשית, בסיומו של כל יום, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי. אז עד כאן זה בסדר. כשהתורה מגיעה ליום שישי, פתאום משתנה. כי כל הימים הקודמים נכתבו באופן סתמי, אחד, שני, שלישי, וכאן פתאום התורה הצמידה את אי הידיעה. יום השישי, ויחול לשמיים והארץ. אז לכאורה השישי הזה, קודם כל הוא שונה מכל הזה, ו... יש כאן עוד בעיה אולי עניינית. אי הידיעה אני יכול להגיד על דבר ידוע, הרי כאן השישי הזה רק הופיע עכשיו, הוא בכלל לא היה ידוע. אז באמת ריש לקיש במסכת שבת שואל, האי הזאת היא אי יתרה למה? היא כאילו מיותרת, אומר, זה צריך להיות צריכים בחמש, האי הזאת היא מיותרת. לכאורה מיותרת. למה התורה הכניסה כאן יום השישי ויחול לשמיים? ואז אומר ריש לקיש רעיון שהייתה לנו טעות אופטית. אנחנו כשלמדנו חומש חשבנו שהבריאה נסתיימה ביום שישי. אבל זה טעות אופטית. לא. יום השישי, הכוונה היא השישי הידוע. המפורסם ביותר זה יום השישי ו' בסיוון, יום השישי בסיוון, אז ויחול השמיים והארץ. ואומר ריש לקיש, הרעיון הוא פשוט, אנחנו חושבים שהבריאה נסתיימה ביום השישי לבריאת העולם, ולא. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בשישה ימים, זה נכון, אבל תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. הבריאה הייתה על תנאי. אם ישראל מקבלים את התורה בשישי בסיוון, אז ויחול השמיים והארץ. ואם הם לא מקבלים, אז אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. כך אומר. אז באמת נשאלת השאלה, מה עולם השם, אם עם ישראל לא רוצה לקבל את התורה, מילא, תעניש את עם ישראל. אבל למה העולם צריך לחזור לתוהו ובוהו? אז כדי להבין כאן, אנחנו צריכים להשתמש כבר במדרש נוסף. ובכן, המדרש אומר, התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. ובכן, המדרש הזה אומר אותו בעל פה, ואחר כך נראה אותו אולי בפנים. הקדוש ברוך הוא, או נתחיל אולי את הדרך של המדרש, על המשל שלו. תראו, כשאדם הולך לבנות בית, הולך לבנות בית, אז הוא לא קודם בונה את המבנה, ואחר כך הוא מחליט מה לעשות איתו. זה טיפשות. כי כל ייעוד של בניין, יש לו תכנון אחר. שאלה אם אתה רוצה, בית מלון, ישיבה, בית כנסת, בניין מגורים, בית חולים. כל מבנה, כל ייעוד, יש לו, צריך לבנות אותו בצורה אחרת. אז לכן צריך קודם להחליט מה רוצים. ואחרי שהחלטתי מה רוצים, עושים תוכניות, אדריכל, ארכיטקט, כן? עושים תוכניות. אחר כך לפי התוכניות, הקבלן, המהנדס וכולי, בונים את הבניין. כך אומר המדרש, קודם כל הקדוש ברוך הוא קבע איזה ייעוד לעולם. והייעוד של העולם זה התורה. וכל העולם שנברא זה כלי להגשים בו את התורה. ולכן, עכשיו בואו אולי נראה את הדברים כאן במדרש עצמו. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטים, אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא מדעת אומן. והאומן אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא דפתראות ופנקסאות יש לו. לדעת איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פשפשין. כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם וכו'. ובכן, התורה היא תוכנית העולם. הקדוש ברוך הוא תכנן את התוכנית הזאת לפני בריאת העולם. על פי התוכנית הזאת הוא ברא את העולם, כן, הוא ברא את העולם. ועל כן עכשיו מובן, מה אומר הקדוש ברוך הוא? כיוון שכל העולם הוא רק אמצעי, כלי, להגשים בו את התורה, אז אם עם ישראל, שהוא החטיבה האנושית שדרכה התורה צריכה להתגלות בעולם, כמו שאומר הנביא ישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אז יש קיום, יש משמעות, יש קיום לעולם, והעולם מתקיים, ויחול השמיים והארץ. אבל אם עם ישראל ידחה את קבלת התורה, יוצא שהעולם נברא, יש לנו כלי, אבל הכלי הזה קנינו מיטת תינוק, כן? ואין תינוק, אז מי צריך את המיטה הזאת? מי צריך את המיטה הזאת? כלומר, אם עם ישראל לא מקבל את התורה, אז העולם אין לו משמעות, אין לו שימוש, ואז חסר תועלת. אז דבר כזה זורקים לפח האשפה. הרי אני מחזיכם את תוהו ובוהו. זה הרעיון של הדבר הזה. בסדר. אז את כל הסיפור הזה עוד לא הבאתי, לא בשביל זה הבאתי לכם אותו, אלא בשביל מה שאני רוצה לומר עכשיו. אז אנחנו רואים, הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, זה הרעיון, האידאה, כן? הייעוד של העולם. הוא ברא את העולם, זה ההגשמה. אז יש לנו כאן שני שלבים. יש לנו שלב של התכנות, כן? יש לנו את השלב של הביצוע. עכשיו אני שואל שאלה שלכאורה היא לא שייכת. האם הביצוע תואם את הרעיון, או שיש פער בין הביצוע לרעיון? אז שאלה כזאת אפשר לשאול על בני אדם. בני אדם שמתכננים איזה תוכנית ואחר כך מבצעים אותה, אז אנחנו אומרים, בן אדם מוגבל, לא תמיד. אנחנו מכירים את זה בחיים שלנו, היה לנו הרבה תוכניות יפות, ובאופן מעשי למעשה, זה או שזה שליש לשליש, למרץ השליש הוא להרביע, או שבכלל לא, או מה. אבל הקדוש ברוך הוא משך לשאול שאלה. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז מה שייך, אם הוא רוצה, אז למה שלא יהיה? ובכל אופן, בכל זאת, אנחנו רואים במדרשים שיש פער בין הביצוע לתוכנית. למשל, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. זה היה תכנון. ראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד, שיתף עם מידת הרחמים. או מתחילה טעם העץ היה צריך להיות כטעם פריו. כתוב עץ, עושה, עץ פרי עושה פרי. והיא לא עשתה כן, חטא הארץ מה שנקרא. לא עשתה כן, אלא עץ עושה פרי. הטעם הוא רק בפרי ולא בעץ. אז רואים שיש פער, יש עוד מדרשים, שבדיוק הבריאה כפי שהיא נבראה, היא פחות ממה שהרעיון המקורי שלה. אז אם כך, כיוון שאנחנו מדברים בקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, אז זה לא מקרי. זה לא התפקשש לו, אני יודע מה. זה לא מקרי. זה מתוכנן מראש. אז השאלה היא למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בפער כזה? אגב, בקבלה קוראים לפער הזה שבירת הכלים, משהו כזה. אז התשובה היא בפסוק אחד בתורה. אשר ברא אלוקים לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות, אומרת לנו התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוונה לכתחילה בלתי מושלם, זה שאנחנו בני אדם נשלים אותו. כאילו הקדוש ברוך הוא מוסר לנו עולם מושלם ואנחנו היינו מושלמים, אז העולם שלנו היה מאוד משעמם אמנם, אבל לא היה לנו מה לעשות כאן. לכן הקדוש ברוך הוא מלכתחילה ברא את העולם בלתי מושלם, כדי שאנחנו נשלים אותו. אשר ברא אלוקים לעשות, הכוונה היא, אז יוצא לפי זה, עכשיו, העשייה הזאת שלנו, ואני לא כאן נכנס לה, זה נושא בפני עצמו, איך בני אדם יכולים באמת להרים את המסע הזה, זה נושא אחר של האחדות בעולם, אבל בכל אופן בעיקרון, זה אנחנו רואים שיש כאן נפילה, ולהחזיר את העולם לנקודת המוצא שלו, זוהי תשובת העולם. אנחנו משיבים את העולם מהנפילה שלו, כן? מחזירים אותו לרעיון המקורי שלו. עכשיו אני כאן כבר לא אריך בזה, אבל יש כאן עוד נפילה של אדם הראשון, בחטא אדם הראשון של האנושות, נפילה שנייה. אני אפתור את הנפילה הזאת במה שאמרתי, ואני רוצה כאן להגיע לסיכום. ובכן רבותיי, אנחנו רואים שכל אדם שנולד, עוד לפני שהוא את הציוץ הראשון שלו עשה בעולם הזה, הוא כבר נמצא בתוך שני מעגלים של נפילות. נפילת האנושות בחטא אדם הראשון, ונפילת העולם בבריאה. וכבר עומדות לפניו שני משימות או מעגלים של תשובה. להחזיר את האנושות למצב אדם הראשון קודם החטא, ולהחזיר את הבריאה למצב הראשון שלה קודם הנפילה. זה אצל כל בן אדם. עכשיו, כשבן אדם גדל, התינוק הזה גדל, ונעשה בעל דעה, ויש לו בחירה חופשית, והוא עושה שטויות בחיים שלו, אז הוא עושה את הנפילה השלישית, שזוהי נפילה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו, על ידי הבחירה החופשית שלנו. עכשיו, כל ספרי התשובה שהזכרתי קודם, הרמב״ם, הלכות תשובה לרמב״ם, הם כולם עוסקים בנפילה השלישית. בחטא שבן אדם חטא בבחירה החופשית שלו, בזה עוסקים כל ספרי התשובה. ובזה אנחנו ביום כיפור, כן, מכים על חטא, חטאנו לפניך וכו' וכו'. זה הנפילה השלישית. וזה מה שהרב קוק אמר בהתחלה, כשם שצריכים להעלות את המידות ומחשבות הרעות לשורשן, או כפי שאני ניסחתי את זה, להפוך את המינוסים שלנו לפלוס, זה קשור לנפילה השלישית, אבל, וזה כל חוטא, כל אחד בלתשובה וכו'. ובאמת צדיק גמור לא קשור לזה. כי הנפילה השלישית, אם הוא צדיק גמור, אין לו את הנפילה השלישית, נכון? אבל עדיין, גם הצדיק הגמור, יש בפניו עוד שני משימות של תשובה. להחזיר את האנושות, להשיב את האנושות, לכן נשתמש במילה להשיב, להשיב את האנושות למצב שלה, של קודם חטא אדם ראשון, ולהשיב את הבריאה למצבה של, למצב של המקורי שלה בתכנון של הבריאה. עכשיו, זה מה שאומר הרב קוק. להעלות את שתי הנפילות האלו, זה לא על ידי מינוסים לפלוסים. זה כשבן אדם את הפלוסים הקטנים שלו, ככל שבני אדם ירבו יותר בעולם, מעשים טובים, מצוות, תורה, דברים חיוביים. כל הדברים החיוביים שאנחנו עושים בחיים הם מרבים אור, והאור הזה הוא מרומם את העולם ולאט לאט מחזיר אותו בחזרה לזה. אז לכן הדבר עכשיו פשוט. כשהרב קוק מדבר על צדיקים גבורים שעולים במעלות של בעלי תשובה, זה באמת כשאדם את הפלוס הקטן שלו מעלה לפלוס גדול, ובזה תורם את תרומתו, כפה שהוא אמר שם קודם, שמועילים ומטיבים לעולם, כן? אנחנו מקדמים את העולם לקראת ביום ההוא יהיה השם אחד, ישמו אחד ואחד. טוב, את כל הדרשה הגדולה הזאת שדרשתי לפניכם, אני רוצה למצות אותה בסיפור חסידי אחד. זה אני הולך בדרכו של הרב עמיטל, אני חושב זה כולם לך. אז סיפור חסידי, שהוא בעצם הסיפור הזה, ממצה את כל מה שדיברנו. הרב זבין מביא בסיפורי חסידים שלו על הישבת עד השם אלוקיך. אומר המספר, כותב הרב זבין, שבעל התניא סיפר לנכד שלו, לצמח צדק, את הסיפור הבא. המגיד ממז'ריץ. המגיד ממז'ריץ היה תלמידו של הבעל שם טוב. כן. היה תלמידו של הבעל שם טוב. והוא דרש דרשה בשבת תשובה על הפסוק ושבת עד השם אלוקיך, והוא הסביר את הפסוק הזה ככה: עד איכן ושבת עד, כלומר עד איפה מגיעה התשובה, עד השם אלוקיך. מה פירוש השם אלוקיך? אז קודם כל השם י' ק' ו' ק', כן? זה שמו של הקדוש, שם המיוחד, שמו של הקדוש ברוך הוא. אותו, איך אנחנו אומרים, דימו אותך ולא כפי ישך, או כי לא איראני האדם בחי. אנחנו היום לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא עצמו. אלא מה, איך אנחנו בכל זאת יכולים לזהות את הקדוש ברוך הוא בעולם? על ידי ההתגלות של השם. האלוקות זה ההתגלות של השם בעולם. אלוקים זה התגלות השם בעולם. הטבע בגימטריה, אלוהים בגימטריה זה טבע, כך אומרים בחסידות. עכשיו, לפי זה, אומר המגיד, תורש את השם ואומר, התשובה שלנו צריכה להיות עד כדי כך שאנחנו את האלוהות, את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, נרומם ונעלה ונחזיר אותו עד שהוא יתחבר אל הקדוש ברוך הוא עצמו, וזה מה שאנחנו רואים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, יהיה אחדות של הקדוש ברוך הוא המקור עם ההתגלות, עם ההתגלות. ישב שם באותו חבורה שהקשיבה יהודי מעניין שקראו לו רבי זושן הנפולי. דמות מעניינת בעולם החסידות, שעשה את עצמו למטומטם גדול, אבל היה מאוד פיקח, והוא בא ואמר, חבר'ה, הדבר הזה גדול עליי. שבת עד השם, אלוקיך, האלוקות, וזה גדול עליי. אני אגיד לכם מה זה תשובה שלי. מה זה אצלי תשובה? אצלי תשובה זה ראשי תיבות, תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שין, שיביתי השם לנגדי תמיד, וו, ואהבת לרעך כמוך, בית, בכל דרכיך דעהו, היי, הצנה הלכת עם השם אלוקיך. זה תשובה, ראשי תיבות, תמים תהיה, שיביתי השם, ואהבת לך, בכל דרכיך והצנאה. זה תשובה שלי. עכשיו, אין כאן בעצם מחלוקת. אין כאן מחלוקת בין רב זושן למגיד. אלא אנחנו צריכים לדעת שתשובה זה סולם מוצב ארצה. בראשו מגיע השמיים, כן? ולכן, הבסיס של הסולם זה מה שרב זושן אמר. תמים תהיה, אהבת לך כמוך, שיביתי השם, זה הבסיס של של סולם התשובה. אבל צריכים לדעת שהסולם הזה צריך, הפסגה שלו זה באמת ושבת עד השם אלוקיך. והשבת עד השם אלוקיך זה אותו רעיון שאנחנו ראינו כאן אצל הרב קוק בתשובה של צדיקים גמורים. טוב, אם אתם שאלות אני יכול...